אומרת שייכים זה עניין האמונה, זה משהו נפשי, משהו שמוטבע בנו הטבעה נפשית, ובאנו את הדברים בעזרת השם. שהאמונה ביסודה היא בעצם מציאות מוסרית, מציאות מוסרית של דבר, שמתוך שיש לנו כישרון, כישרון אידאי, כישרון להיפגש עם המדרגה האלוקית שמופיעה במציאות, מתוך זה אנחנו חשים וחיים את ההופעה האלוקית, זה האמונה. חיים את ההופעה האלוקית בכל מרחביה, בכל המציאות כולה, בוודאי בעם ישראל. חיים את ההטבעה המוסרית הזאת, הידית, האלוקית שמוטבעת בעולם. ולכן כישרון האמונה אצלנו, כישרון נפשי, כישרון שתמון באופי הישראלי שלנו. ישראל הם מאמינים. ולכן גם הכישרון האמוני, הרבה, שמהווה אצלנו סגולה, מוטבע בנו, מהר סיני, ולמעשה גם, כמו שראינו, מוטבע באופן אחר, והרמב"ם לא קושר את זה, שני הדברים האלה ראינו ברמב"ם, מוטבע גם באופן אחר שיש לנו כישרון מוסרי מוחלט. עד כדי כך, שישראל בטבעם הם חייבים להיות גם בחסדים, ואם לא, אז הם לא עם ישראל. הכישרון הזה, המוסרי, הוא נובע בעצם מההופעה של האחדות האלוקית בתוכנו. כי כך אומר הרמב"ם, כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. בנים אתם אשר אלוקיכם. ממילא כולנו כמו אחים. זאת אומרת, מניין נובע הכישרון של גמילות חסד, של צדקה? זה לא סתם כישרון של איזה חברתיות אנושית, אלא עם שביסודו הטבעי מונח כישרון האחדות האלוקית, האידאל האחדותי, ההופעה האחדותית. הכישרון האחדותי הזה מופיע גם באהבת חסד, באהבת הזולת, באהבה ברצון לעזור לזולת, באידאל הזה שמבטא את הנטייה האחדותית האלוקית בתוך העולם, בתוך החברה, בתוך האנושית. זה הסיבה לכישרון הזה של החסד שנוגע בתוכנו, וזה מתאים בדיוק לכישרון האמונה. כישרון האמונה זה היכולת להכיר את האחדות האלוקית שמופיעה בעולם בכל המערכות, גם הטבעיות וגם האידאיות. זה כישרון האמונה, לראות את העולם מתוך מבט אחדותי, לראות את ההופעה האחדותית שחיה בעולם. לכן, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, כישרון האמונה תלוי בכישרון המוסרי, זה הולך יחד. ואתה, שניהם שייכים לכישרון אחד של האופי האחדותי, שהוא אופי מוסרי, כן, אופי פנימי, שטמון בעם ישראל. וזה גם מתקשר לרמב״ם בסוף מורה נבוכים, שהזכרנו כמה פעמים, אני חושב, שהרמב״ם מדבר על מדרגת האבות, שעסקו בחומר, בקניין, במקנה, בחומר עסקו בהרוויית הקניין, ועל פניו זה נראה דבר חומרי מטריאליסטי, חומרני. והרמב״ם אומר ששם השם נקרא להם, חדוש ברוך הוא תשובה להם, מכאן מהרמב״ם הראייה, שהיו אמנם עוסקים בחומר ובקניין, כך אומר הרמב״ם בסוף מורה נבוכים פרק נ"א, חלק שלישי, היו עוסקים בקנה וקניין, אבל לא היו מפסיקים רגע אחד את דבקותם בקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שהרמב״ם קודש במדרגה כל כך עליונה שאני לא יכול לחנך אותה. אתה יודע, תלמידיי, לא את עצמי ולא את תלמידיי. כלומר, הרב קוק אחרי זה כותב שאנחנו בדור הזה לא צריכים להיבהל מהרמב״ם, אפשר לנסות כן לחנך. בכל זאת, הרב אומר שזאת הייתה מדרגתם שהיו עסוקים בחומר ובקים בקדוש ברוך הוא. וזאת הייתה רק מעלת האבות ומשה רבנו מהרמב״ם, שהם היו מרכבה לשכינה. והמשיך הרמב״ם ואומר, ולמה הם עסקו באמת בחומר, אומר הרמב״ם? והסיבה היא, כי כל מגמתם הייתה להעמיד אומה שתדע השם ותעבדו. אומה לא מעמידים מהרוח, אומה מעמידים מהחומר. אומה זאת מציאות של חיים, של חיי עם. להעמיד אומה, שזה בעת הכישרון לחיות את חיי החומר, אבל להישאר כל הזמן קשורה למגמה הפנימית, להופעה האלוקית, למגמה הפנימית, למטרה הפנימית, לאידאל הפנימית, שטמון בתוך עולם החומר, בתוך המציאות בכלל. זה המדרגה שהאבות מטביעים בעם ישראל לדורותיו. קודם כל הם חיים את זה, ומתוך שהם חיים את זה, הם מטביעים את המדרגה הזאת לעם ישראל לכל הדורות שלו. זה כישרון המבט האחדותי על המציאות, כישרון המפגש עם המציאות האחדותית שחיה בתוך המציאות כולה. והיכולת להיפגש עם המציאות האחדותית זה כישרון רוחני מוסרי, כישרון אידאי, כישרון לחדות את המציאות מתוך האידאל הפנימי שתמון בתוך, לא על פי הפרטים החיצוניים, לא מתוך הליכה אחרי שאיפות אגואיסטיות ודמיוניות, אלא מתוך האידאל הפנימי שתמון בה. וזה קשור אותם לרמב״ם שראינו בהלכות אהבת השם, כן, בהלכות תשובה, בעניין של אהבת השם, שזה בדיוק מה שכותב הרמב״ם שם. שמה העניין של אהבת השם? לאהוב את הטוב, לאהוב את האמת, לאהוב את הצד האידאי הכללי של המציאות, לאהוב את הטוב בגלל שהוא טוב. זה מה שראינו בסוף הלכות דולה לגבי השמחה שישמח אדם עשה לצרות, מה שכותב שם הרמב״ם מגיד על הרמב״ם, מתוך שאהוב את הטוב מצד שהוא טוב ואת האמת מצד שהיא אמת. כן, אז כל זה מתחבר בעצם למבט אחד שאנחנו פוגשים אותו ברמב״ם, שעיקר עניינו היכולת להתבונן על המציאות מתוך מבט אחדותי, מתוך מבט פנימי ומבט איבי, שרואה את המציאות מתוך מקורה אחדותית, שמופיע גם בפן המוסרי של צדקה, גם בפן האמוני של ההכרה האמונית, מה שראינו באיגרת תימן, מה שחזם מתכוונים, שבמעמד הר סיני פסקה זוהמתם של ישראל, זאת אומרת, זוהמה זה הפרטיות, תהליכה אחרי החומר. ישראל תלו למבט פנימי, מבט אחדותי למציאות. אז זה גם הצד האמוני, זה גם בצד הכלל ישראלי, כפי שראינו ברמב״ם לגבי בניין האומה במורה נבוכים, האבות והאומה, וזה גם המצווה בעצם היסודית של אהבת השם, כפי שראינו את זה ברמב״ם מסוף הלכות תשובה. ואין הכל בעצם זה אותו עניין של הסתכלות אחדותית פנימית על המציאות. כן.
זה היה מעמד הפנימה,
אז
זה אמר לחזרה?
מה? חזרה בצורה חיצונית. המילה חטא העגל היא חזרה, אבל מה זה צורה חיצונית? לא חזרה חזרה פנימה. אם אתה חזרה פנימה, אז לא הייתה לנו תורה היום. לא, חזרה מפורש שאומרים שהיא לא חזרה פנימה. זה נכון שאם בלי חטא העגל, אז האמת הזאת הפנימית הייתה חורזת גם את כל החומר, והכל היה ניכר גם כלפי חוץ. מה שקרה, שההתלבשות של העולם החומרי עלינו כן חזרה, אבל זה לא חזר לתוך ליבותינו. לתוך ליבותינו נשארנו עם הסגולה הזאת ומסיקה הזאת. בסדר? עכשיו, זה היסוד האחדותי שאנחנו רואים, בעזרת השם, בתוך הרמב״ם. ומתוך ההבנה הזאת ברמב״ם ניגש אנחנו לראות את אותן תכונות שהזכרנו בשיר הקודם, שהן התכונות הבסיסיות של עם ישראל, מה שם הזכרו אותם הרב ציודה. הזכרנו אותם, ישראל בישנים רחמנים גומלי חסדים, ישראל ענבים, ישראל קדושים, לא, ישראל מאמינים, וישראל נביאים. כן, זה התכונות שהרב ציודה הרגיל לציין אותם, ואנחנו רוצים ללמוד אותם אחת לאחת לפי מדרגותיהם. כן, לא מה שאני דורך, אני רואה פה איזה פרמה בדיוק, אבל לראות בערך לפי מדרגותיהם, לראות איך יש פה בניין שלם שמפגיש אותנו עם כל המעלה, עם כל הכישרון האידאי של עם ישראל, עם כל ההופעה האלוקית בעם ישראל. הצד הבסיסי הראשוני של הופעת החיים שלנו כאנשים זה בחיי החברה. חברה שאנחנו גרים בקיבוץ יחד, אנשים רוצים להקים חברה. הנטייה החברתית על פניה זה נטייה חיצונית, אנשים סתם חברים יחד. אנחנו יודעים שאנשים בלי חברה לא יכולים לחיות. חברה זה חלק הכי עצמי בחיים. אדם שנמצא בחברה בודד הוא מסכן, זה עילוי הכי גדול שבעולם. אדם נקרא אדם המדבר, או בלשון הראשונים האדם המדיני, האדם החברתי. מיני נובע הכישרון החברתי הזה? אומר הרב קוק זצ"ל במהלך האידאות, שכל הכישרון החברתי, השאיפה החברתית באדם, הנטייה החברתית באדם, יסודה באידאל האלוקי. יש את האידאה האלוקית, את השאיפה האלוקית שעומדת ביסוד החיים, ומתוך זה השאיפה האלוקית הזאת רוצה להופיע בתוך החיים עצמם. כיצד היא תופיע בתוך החיים עצמם? בשל זה יש לנו שלנופיע תוך חיים עצמם, שלנופיע תוך חיים עצמם, שהאידאה האלוקי צריכה לבוא מציאות שהכיוון האחדותי שרוי בתוכה. זה חברה. חברה זה עגל של אנשים שיש רעיון אידאי שמחבר אותם יחד. זה החברה ביסודה. זאת אומרת, החברה ביסודה לפי הבנתנו, זה שאדם נבדל מהקופים, יצורים אחרים שאינם יוצרים חיי חברה, אפילו איננו יוצאים חיי משפחה במובן שלנו היום, כן? זה שאנחנו נבדלים מהקופים, מבעלי חיים, זה לא בעיה טכנית, זה לא שהקוף יש לו פחות שכל רק, אלא זה בעיה פנימית. זאת אומרת, השכל הוא לא פונקציה של שכל טוב, אלא פונקציה של הוויה נפשית הראשונה. כן.
מה
קרה
לקבוצה
של רעיון מדי? מה? הוא אומר שכל קבוצה יש לה איזה רעיון שלשמו היא נוצרת, מתוכה היא נוצרת. לא משנה, רעיון יכול להיות רעיון קטן, כי אני לא יודעת רעיון אלוקי. אבל צריך שיהיה איזה רעיון. כן, משהו. אם אין לה רעיון, בסוף היא מתפוררת, הקבוצה. כן.
אבל גם שיש
גם
חיות שתוכלים לשלם חיים
בלעקות. כן, אז יותר משהו להשיג מזון, אם אין אלה. לא נוהגים לעשות, לא לומדים חברות הרבה אחלה. כן, ודאי, יש אצל כל בעלי חיים יש תכונות, כמו שאמרנו, שיעור ביולוגיה, כן? כל בעלי חיים יש להם גם תכונות, כלשהם של משהו מהאנושי כביכול, כן? זה דבר מעניין מאוד, כן? בתוך האינסטינקט שלהם, ממש דברים מופלאים יש בזה. כמו שכבר הזכרתי, דברים ממש לא יובנו כי יסופרו, כן? ממש. תוכלי ללמוד יותר לספרים, כן. בכל זאת, אם נחזור לענייננו, החברה בעצם, מה שמאגד אותה באמת, מה שגורם את הקיבוץ, את הנעימות החברתית מצד האמת, את הצורך החברתי, זה בעצם העובדה שיש תמיד שאיפה מרכזית, רעיון אידאי, שעומד ביסוד החיים. נכון שאצל החברות זה לא מתגלה ברעיון אלוקי דווקא, כמו שאמרנו, הסבה שזה נעשה, הסבה מתגלה. הוא עושה הסבה לכל מיני רעיונות חברתיים, פשוטים ונאיביים, אבל היסוד של הדבר הזה זה השאיפה הרעיונית, הפנימית, האחדותית שאמורה לחיות בתוך החברה. כן.
למה אדם
עושה
בסדר? למה אדם...
כי הוא לא יכול לבטא את השאיפה האחדותית שלו, מעצמו. עכשיו, כל הדברים האלה יש הרבה מאוד להרחיב, כן? בעת השם, למד שמונה פרקים הרמב״ם, שם נרחיב את זה הרבה יותר. ושם יש הרחבה עצומה הזאת. יש הרבה הרבה, כל דברים יש הרבה הרבה להתחיל. כמו שאנחנו רואים עכשיו רק ביסודות. כן, תודה רבה. עכשיו, בישנים רחמנים וגומלי חסדים, פירוש הדבר, שבתוך המציאות החברתית, שזו המציאות האלמנטרית שלנו, שבדרך כלל היא יותר בחברה איזושהי הוויה של צורך לחיות יחד. זה צורך טבעי, פשוט, שלא נותנים עליו את הדעת, ואין איזה רעיון אידיאלי שרואים אותו בעין, באופן פשוט בתוך חיי החברה עצמם. אנחנו באים ואומרים, בחברה הישראלית, בתוך חיי החברה הפשוטים, הבסיסיים, מופיע רעיון של קודש, רעיון אידיאלי, מוסרי מהמעלה הראשונה. ישראל בטבעה מבישנים, בישנים פירוש הדבר הם לא מעמידים את עצמם, את הצד האגואיסטי הפרטי שלהם במרכז החיים. יש בישנות, אני אסביר את זה בצורה פשוטה ומהירה, כן? יש בישנות, מה שמקובל היום, היא בדרך כלל בישנות שלילית. היום שאדם הוא בישן, כן, הוא מתבייש לעשות משהו וכל זה, בדרך כלל הבישנות הזאת לא נובעת מאותה בישנות, זה לא הבישנות שחזל מתכוון. הבישנות היום בדרך כלל נובעת מרגשי גאווה דווקא. אדם רוצה להראות לכולם שהוא כל כך מוצלח והכל, הוא מפחד שמה הוא לא יצליח, בגלל זה הוא מתבייש, כי מזה נובעת הביישנות. הביישנות היום היא סימפטום דווקא לגאווה, לשאיפות להצליח, כן? ומהחשש שמה הוא לא יצליח, אחרת הוא ביישן. אז זה בדרך כלל לא, הביישנות כזאת היא לא במעלה שמתכוונים פה חז"ל. הביישנים שחז"ל מתכוונים זאת ביישנות לכתחילה, זה חוסר חוצפה, חוסר עזות פנים. זה נמיכות קומה אמיתית, זו הרגשה שאני לא גדול הדור, כן? שאני באופן טבעי מרגיש באמת מצד כבוד הציבור וכבוד האנשים וכבוד התורה וכבוד כל הדברים הגדולים, אתה מרגיש בושה לעומת הגודל הזה שבו אתה שרוי. זו בושה שנובעת מתוך הסתכלות כללית. בכל שאני יותר רואה את הכלל, את החיים הרחבים מול עיניי, כך אני מרגיש פחות גאוותן, פחות רוצה להבליט את עצמי, אני יותר רוצה להבליט את הכלל. ולעומת הגודל הכללי אני מרגיש בישן, אני לא מרגיש את עצמי גדול, מתנשא מעל אחרים, מעל הגודל הכללי כולו. זה הביישנות במובן של חז"ל. אתה ישראל ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. רחמנים וגומלי חסדים זה ביטוי לשאיפה מוסרית. אבל צריך להבין ככה. יש שאיפה מוסרית שאתה רואה מישהו חולה, מסכן, אתה רוצה לעזור לו, זה גם דבר טוב. לא מזלזלים בזה. אבל השאיפה הזאת היא שגם כן נובעת מתוך צלם אלוקים שבאדם, לא לא מבטאת אידיאל כללי, לא מבטאת את זה שאני חי מתוך רעון כללי. כשאנחנו רואים על ישראל רחמנים ובישלים רחמנים ובי חסדים, הכוונה שלנו כזאת, הכוונה שאצל ישראל השאיפה של גמילות חסדים היא שאיפה שמהווה אצלהם נקודה מרכזית בחיים. זה ממלא להם את החיים, זה מהווה את התוכן העצמי של החיים, פח הרחמנות והביישנות. מדוע? כי אצלנו הרצון לגמול חסדים זה נובע מתוך החפץ העצמי לעתים, מתוך אותה נטייה שמבוערת בורות, כי אין עמוד אם אני לא תקוף למדבר. מה? איזה? מה זה? למתת, פה, בואו על פת אורות, שפוי בלוי. פה? פה? כן. שמה שהרב אומר, עצמות החפץ, שלהיות טוב לכל זה מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת אומרת, השאיפה אל הטוב אצלנו היא לא נובעת כי אני רוצה מתוך איזה טוב פרטי, כי הרבה פעמים כשרוצה להיטיב לשני זה מתוך ראיית החיים הפרטיים במרכז. זה מה שהפך את הנצרות לנוצרים, ראיית החיים הפרטיים במרכז. אם אני רואה את החיים הפרטיים במרכז, מה שאני רוצה להיטיב לזולת זה רק מצד הפרטיות שלו, אז בסופו של דבר הפרטיות הזאת מביאה לפרטיות, ובסוף אני לא ארצה כבר להיטיב לו. כי אני אשאל, אם הוא פה אדם פרטי ואני אדם פרטי, אז אם אחד אומר לי לשני, ובו אני לא הייתי בעצמי, כן? למה הוא עדיף עליי? מה פתאום? זאת שאלה שאלו אותה כבר הפילוסופים, למה שאדם יהיה מוסרי? כך נשאלה השאלה הזאת מימי עולם על ידי הפילוסופיה העתיקה. ולא מצאו לתשובה לשאלה הזאת, כן? כי עד רבה, עד שאני עוזר לו, למה שאני אעזור לעצמי? מה יחזית? שהוא יותר טוב ממני. זאת אומרת, הרצון להיות מוסרי הוא שאלה, למה אדם רוצה להיות מוסרי? למה זה נכון? למה זה אמיתי? או בסופו של דבר, מה אני רוצה? טובת ההוא? שאני עדיף את טובת עצמי, כן? או אדם הולך לצבא, כמו שמביאה את דוקטורית נעמי קשר, כן? אדם הולך לצבא, למה שהיה לצבא להיות חייל קרבי? קרבי היה שם דוסי היה חייל קרבי לחייל לא קרבי. כן, החייל לא קרבי אומר לחייל הקרבי, מה אתה משוגע להיות חייל קרבי? אתה מוסר את נפשי, למה אתה מוסר את נפשך כדי שאנשים יחיו? אומרים אותו, אני כבר ישר חי. למה אני צריך מוסר את נפשי כדי שיחיו? יש הרבה גאה למסקנה, כן? זאת אומרת, אם בסופו של דבר הכל להגנת החיים, להיטיב את החיים, להצלחת החיים, אז באמת, מה הסברה שאדם אחד מסור את נפשו למען האדם האחר? ולכן למענו? זה טעות בשכות מיקרה? למרות שהנטייה הזאת קיימת, כי אנחנו מרגישים בקרבנו רגשות מוסר. אבל אם נרצה לתרגם את זה בצורה שכלית, תהיה לבעיה גדולה, כמו שהיא בעצמה עכשיו מבארת את זה, עיין בספרה, מבוא לתורת המוסר. כן? בכל זאת, אם נחזור, העניין שלנו, ההבנה, בעזרת השם, שהמוסר לא מתחיל מהפרט, לא מתחיל בעולם הזה בכלל, לא מתחיל מהרצון לעזור לפלוני אלמוני. הרצון לעזור לפלוני הוא רק ביטוי למשהו הרבה יותר גדול, הוא ביטוי לשאיפה להיטיב, להביא טוב אמיתי לעולם. השאיפה להיטיב איננה מתחילה מהאדם בכלל, היא מתחילה מזה שטוב השם לכל, כמו שרב כותב שם באותה פסקה, היא מלבשת את האלוקות. כן, זאת אומרת, זה ממש הופעה אלוקית. ההופעה הזאת של הרצון להיטיב זה הבאה של הגודל האלוקי, העליון, שכשהוא מופיע מתוכו בתוך האדם, הוא יוצר בנו את השאיפה הזאת העצמית להיטיב, כי אנחנו באמת שייכים לטוב עליון. השאיפה להיטיב היא לא מתמקדת ומצטמצמת רק ואך ורק ברצון להיטיב לזולת, לחבר שלי. אבל זה אחד הביטויים. הביטוי האמיתי זה רצון להיטיב לעולם. הרצון להיטיב לעולם זה לגדל את העולם, לרומם אותו, למלא אותו חיי קודש. זה ההטבה לעולם מצד האמת. זאת ההטבה הגדולה. רק באחד הדברים, אחד השלבים של ההטבה, אנחנו רוצים להתאים גם לחברים שלנו ולהתאים למציאות, שהכל יהיה טוב, הכל יהיה מלא חיים, מלא שקיקה. אבל הרצון להתאים במובן הכי גדול שלו זה שאיפת הגאולה, כמו שהרב כותב שם בסוף הפסקה הזאת, בטוב בעיני חסיד ששמח גאולה לתפילה, שכל הרצון לגאולה, גם ישראל רוצה את זה, גם ישראל רוצה את נפשו למען זה, זה לא מתוך רצון שיהיה לנו טוב, אלא ההפך, מתוך הרצון שיהיה לעולם טוב, שהעולם יתרומם לטוב האמיתי. זה הכוונה טוב, לא שיהיה טוב שכולם יוכלו להשתה, אלא שהעולם יתרומם אל הטוב האמיתי, אל הטוב האלוקי, אל הטוב הידי, הפנימי ששרוי בתוכו. זה המטרה, זה המגמה.
מה שהרב אומר, ש יש מוסר בעולם, ובעצם רק אנחנו יודעים להכיר את זה שהמוסר הזה זה
שרשו של המוסר, נכון? תבוא.
אז יש בעצם כל שייכים לזה, רק אנחנו
יכולים לדעת. נכון. כל שייכים לזה במובן האנושי, החיצוני, הגלוי. לא מבינים את מקור המוסר. לא מבינים מה הוא באמת. אנחנו מתלבטים בזה. כי אנחנו מסוגלים להתעלות לגובה האמיתי שלנו בתוכו. אנחנו